טוב, בינתיים תרגנו, אני אגיד שני דברים. הדבר הראשון, שהיום היה יום השנה 11 להסתלקותו של דוד רובין, השם יקום דמו. היום לפני 11 שנים, אני חושב, הוא נפל בקרב בנחל תלם, ואנחנו כולנו עם הרב מישל ועם משפחתו ועם זכרו הקדוש. זה דבר ראשון, יהיו הדברים לנשמתו. דבר שני, ביום ראשון בעזרת השם יש איזה שהוא כנס שאיגוד ישיבות ההסדר מארגן לכבודה של תורה, מין קשה להסביר מה זה בדיוק. הם מנסים לגמור את כל השעת ביום אחד, 350, וביחד מסיימים שעת עניין תורה. אני לא יודע כמה יש בזה, אבל חיבת תורה גדולה, אהבת תורה, ולאחד את כולנו סביב הלב שלנו, סביב התורה, סביב הבבלי, בעיניי זה נראה מאוד מאוד חשוב. אני מאוד אשמח אם יהיו פה בישיבה שתי חברותות שיסעם ליבם להצטרף למפעל הזה, וזה גם חיבוק שלנו וגם חיבוק בחזרה. האחדות היא תמיד טובה, האחדות סביב הבבלי זה נראה לי לאין ארוך זה יותר מבורך. אז אם יש כאלה שמתעניינים בזה, אז נפנו אליך, כי זה דפים, או אל אישי, זה דפים מסוימים שצריך להודיע את השמות מראש. ברוכים תהיו. אנחנו התחלנו את פסקת הפיוקות יבדה, אתם זוכרים, אנחנו עומדים את המשנה בדף כפתת, שמרמד אותנו שנשים פטורות מלימוד תורה, נשים לא חייבות בלימוד תורה, ונשים פטורות מצוות הסף. של הזמן גרמה. הפטור מצוות שיש הזמן גרמה, זה יותר הפסקה הבאה שמינה, פסקת תקוף א', ויותר נפגשנו כבר עם הפסקה הזאת. אני אעשה חזרה קצרה ונסגור אותה. מדוע? מה ההיגיון? היגיון זה היגיון אלוקי. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מפה? מה אנחנו יכולים להבין? איך התורה מאירה את עינינו? מה היא מדריכה אותנו? ביחס לזהות הנשית ויחס לזהות הגברית. למה שאישה תלמד, לא תלמד תורה? גם אישה לא מחויבת, כשהנקודת ההנחה היא כמובן, לא צריך להגיד את זה, הדברים פשוטים שאין פה אף אחד ששווה יותר ואף אחד שווה פחות. אין שום הגדרה חיצונית שתקבע לך כמה אתה שווה. מעיד אני עליי, ככה בתנא דבליה המפורסם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, הכל. בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, בין ישראל, בין עקום, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. קרבת אלוקים שלנו, היא פונקציה של הבחירות שלנו, של מי אנחנו רוצים להיות. בפרשת השבוע נלמד על משה רבינו שנולד לכל הבית העיר. בסדר, יש נשמות, כל נשמה מיוחדת. אבל אנחנו לא נפי נקודות המוצא. במילה זה שנשים פטורות מלימוד תורה, זה לא בא לתעדף פה מי יותר שווה ממי. כל צורות החשיבה האלה לא קשורות לבית מדרש, לא קשורות לעולמה של תורה. אנחנו בעקבות הרב מנסים להבין יותר. אז אני קורא בזריזות את הפסקה מחדש, סדר קרב קופי דלד, עם המדע, שגם התורה בכללה היא מסוגו. למה התורה היא מדע? התורה היא בכלל לא מדע. הרמב"ם קורא לספר הראשון, ספר המדע. חלק מהלכות מדע זה הלכות תלמוד תורה, חלק מספר מדע. אבל המדע שאנחנו מדברים ביום, לדעת, ידע. האם הידע, חתירה אחר ידע, היא, כן? גם התורה היא חתירה אחר ידע, צריך להשתמש בשכל, בכלים קוגניטיביים כדי ללמוד תורה. לימוד תורה לא שרים פסוקי תורה. מנסים להשתמש בהיגיון, בדרכי ההיגיון שלנו. אז אם המדע מוסיף, אוסיף לאדם עושר, זאת היא אבן המעמסה שחולקים עליה חושבים. הצדדים אומרים לכאן ולכאן, ואיפה היא הפשרה? אנחנו שהרב, אמרנו שהרב נותן פה לגיטימציה, הוא מקבל את זה שזה אבן המעמסה, זה מפתיע אותנו מאוד, גם ביחס התורה. הרב אומר, נכון, זה לא פשוט. קצת בפעם שעברה הרחבנו מה בדיוק הדעות, או מה בערך, לא בדיוק, חשיבה פילוסופית, בעיקר אירופאית, שמנסה לראות את התרבות, או שהיא בעצם לא רק מנסה, גם רואה ככה את התרבות כמשהו שפגע באמת ומרחיק אותי מהאמת, וזה כל מיני מבנים אלימים שמנסים לגרום לזה שהכל יסתדר איתי, וזה פוגע ביופי ובטבעות הבריאה. הרב להפתעתנו אומר שהצדדים אומרים לכאן וכאן גם ללכת לימוד תורה. ואת הרב מקבל באב אמינה שיכול להיות שלימוד תורה הוא שאלה, אם הוא מוסיף עושר, הוא ודאי מוסיף תושייה. למה נקרא לשמות תושייה? למה התורה נקראת תושייה שמטשת כוחו של אדם? ואנחנו רואים שזה מחיר שהוא כדאי לאין ערוך. אנחנו לא שואלים עכשיו את המחירים. היא מוסיפה לאדם עושר. מה זה עושר בכלל? מה פירוש המילה עושר? אנחנו מגיעים להגיד שמילה עושר זה ודאות, מוחלטות, עקרונות. יש אישור לדברים, אז הרב נותן את הפתרון שלו. בעצם הרב משאיר את אבן המעמסה, אבן המעמסה קיימת, אם נטשטש את המשך הפסקה. ומה אומרת המשך הפסקה? שנשכח לדבר על דבר המינים. ההבדל בין איש ואישה, שמה? שהתכונה של הגבר היא בנויה לבוא לאושרו, לוודאותו, לאמיתיותו, על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. נכון, האישיות הגברית, התכונה פרשו דבר הסגולה, האופן שבו אלוקים ברא את האישיות הגברית, היא כזאת שהוא מגיע לעצמו, הוא מזדהה עם עצמו, הוא פוגש את עצמו ואת האמת שלו, הוא פוגש את אלוקיו, על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. לא רק תרבות ושכלול מדעי ואומנותי, מכיוון שפה מדובר על מדע. כל האישיות הגברית זה האיש דרכו לכבוש, ואין האישה דרכה לכבוש. נכון, דיברנו על זה לא מצד כמה קילו היא סוחבת ובזמירות היא רצה. מה אלוקים מבקש ממנה? אלוקים מבקש ממנה דברים שבהרבה דברים אין הבדל, בהרבה דברים יש דמיון, ובהרבה תחומים יש פער מהותי שצריך להיות. האיש בא לאושרו על ידי זה שהוא מתגבר, על ידי שהוא נלחם, על ידי שהוא נאבק, על ידי שהוא תובע מעצמו להשתנות. אסור לו לקבל את עצמו, לא טוב ולא נכון לקבל את עצמו. אנחנו יודעים שנשים הן מאוד רגשניות, וגברים כביכול הם לא רגשנים. אנחנו יודעים שנשים, בהכללה מאוד מאוד גסה כמובן אני מדבר, אבל כשנדבר על דברים לנשים אין ברירה לדבר בהכללה, עם כל הגסות שלה היא נשארת נכונה, שנשים מתרגשות מדברים שגברים נשארים אדישים אליהם, נכון? נכנס עכבר לחדר או משהו כזה, דוגמאות כאלה, פשוטות יסודיות, אז נשים מגבות, מקיבות בכל תרועה רמה, נכון? עם עלי עכבר, וגברים מגיבים, לא מגיבים בכלל. אם אריה נכנס לחדר הם לא מגיבים, העכבר, ולהבין, נדבר על זה בקצת דוגמה, אתה מזכיר הרבה פעמים. והסיבה האמיתית, שגברים מתרגשים בדיוק כמו נשים, ובחלק גדול מהמקרים, גברים מתרגשים הרבה יותר מנשים. כשאתה רואה עכבר, גם לך, לא לגלות לאף אחד, יש איזה חשק להגיד אימאלה. כמה זה טיפשי, זה מאוד טיפשי לראות עכבר לצעוק אימאלה. קודם כל, אימאלה לא באזור כנראה, ואם אתה תראה את העכבר, תצרח יותר חזק ממך. ואתה יכול להתמודד עם העכבר בצורות יפות מאוד. אבל יש בנו איזה משהו כזה שרואה עכבר, איזה מתונה ומזוהם, הולך למשוך אותי, אתה רוצה, אבל אישה, במובן הפשוט שלה, נשים וגברים מרגישים אותו דבר, אישה לא מתביישת בזה. אישה מרגישה איזה מצוין, היא זורמת עם זה. אין לה שום בעיה לפקור, אין לה שום בעיה לצרוח, אין לה שום בעיה לצרוח, שצריך. משום שמשהו בנשמה הנשית מזהה את הרגל שלה כמשהו בריא. זה לא משהו שמתחיל בפסיכולוגיה, זה משהו אלוקי, באמת. אלוקי, אנחנו אפשר לראות זה מאוד מאוד פרשת השבוע. רגע, בוא נגיד לגברים, גברים מתביישים ברגשות שלהם, ושוב, זה לא חסמים פסיכולוגיים, יש באמת דברים חיצוניים וטיפשיים, יש כאלה שדורשים מגבר להיות אלים וקשוח כזה ודורסני, את זה בוודאי צריך למול, את זה בוודאי צריך ללטש, אבל משהו באופי הגברי באמת הרבה יותר מסוכן לו לקבל את עולם הרגשות שלו כעולם לגיטימי. כל גבר צריך מילה, ברית מילה, ברית מילה היא הדבר שמאפיין את האישיות הגברית. האישיות הגברית היא אישיות שיש בה עולה, נקרא לזה ככה, והיא כל הזמן צריכה להסיר את העולה, בעדינות, לא מסירים עולה עם גרזן, זה בעדינות, באזמל מנתחים, זה מילימטרים קטנים מדויקים על ידי מישהו מאוד מומחה ועוד מקצועי, אבל האופן הרגשי שבו גבר בדרך כלל פוגש את העולם הוא אופן שיש בו מורכבות, זה לא מעוות, זה לא נכון, אבל יש איזה מורכבות, והמאבק הזה, הבירור הזה, עוזר לי להסיר את עולת הלב, להסיר את עולת האוזן, לפגוש את האמת האלוקית דרך דרישות מעצמי, דרך צעידה קדימה. שוב אנחנו מדברים על דגשים, דגשים. ולכן כשהגבר פוגש את הרגשות שלו, הוא באופן טבעי, טבעי בריא אני מתכוון, טבעי אלוקי, אלוקי מצא את האדם ישר, זה גורם לו להתבייש בצרכות שלו, כי הוא נדרש יותר לצאת למאבק, וזה משהו אמיתי. נשים דעתן קלה, אתם מכירים את המדרש, נכון? נשים דעתן קלה, נשים דעתן קלה, ככה מסביר, במובן הזה, שבכפות המוזניים, כשאנחנו נכנים את כפות המוזניים, יש לנו הרבה כוחות חיים, יש לנו הרבה שיקולים, שיקולים שכליים, שיקולים רגשיים, אז כף המוזניים שבה הדעת נמצאת, הדעת הנשית, השכל הנשי, התבונה הנשי, הלימוד הנשי, המדע, היא כף יותר קלה. היא צריכה להיות יותר קלה. הכף שיותר מכריע את זה, לנשים אין את פחות IQ, כולם יודעים את זה. נשים לא צריכות להוציא ציון פחות במתמטיקה או בפיזיקה או בכל שפה אחרת. נשים הן לא פחות כישרוניות בשום דבר מגברים, כמו שגברים לא יותר כישרוניים ולא פחות. אין בזה מאבקים, אנחנו לא מדברים על, על חומר, אנחנו מדברים על הנפש, אנחנו מדברים על בקשה אלוקית. אז באישיות הנשית הדעת היא אמורה להיות יותר קלה, כדאי שהיא תהיה יותר קלה. ואצל הגבר לא כדאי שהדעת תהיה קלה. הדעת האנשית לא יותר קלה מהדעת הגברית. הדעת האנשית יותר קלה מהרגש, מהרגש של הנשית. באופן יחסי, מערך הכוחות הפנימי צריך להיות כזה. משום שבאר מרים, ככה רמס בפרשת השבוע שלו, מרים. בפרשת השבוע שנקרא בשבת בעזרת השם, אז אמרם עמל ופרש מאשתו. משום שפרעה גזר כל הבן היור, הילוד התשליחו, ואמרם, אל תעבירו שיעורי אמונה לאמרם, בסדר? אמרם הוא גדול הדור, ואמרם זה אחד מארבעה אנשים שלא חתם ימיו, ולפי איך שהילדים שלו יצאו, כנראה שהוא ידע גם משהו בחינוך, לא מעט, ואף אחד מאיתנו לא יעיז לעלות דעתו שיש פה איזה משבר אמון אצל אמרם. אבל אמרם הוא תמיד חכם גדול, תמיד חכם ענק, והוא מבין שהגזירה הזאת הולכת לגרום לרצח של עשרות אלפי תינוקות לפחות, והוא מבין שיש איסורים, יש מורכבויות, וצריך לצפות לגאולה, והוא מלא אמונה שגאולה תבוא, נתפלל, נתחזק ומצוות, ובעזרת השם הגזירה תעבור, אבל חווי כמעט רגע, עד יעבור זעם, צריך לחכות שיעבור זעם, ולכן הוא פרש מאשתו, ובא מרים, אחות משה, והיא אומרת לו, שלך כשם של פרעה, שפרעה גזר על הזכרים, ואתה גוזר גם על הנקבות. זה לא איזה חידוש למדני, זה לא איזה כל וחומר מפולפל. זה טיעון רגשי. ילדה קטנה, ילדה בת כמה שנים, ילדה קטנתנה. והיא באה ואומרת זה לאבא שלה, אז אבא שלה צריך לנשק אותה, ולהגיד מרים חמודה שלי. זה מורכב, זה מסובך, זה לא זה. הגדלות, הענקיות של אמרם, שהוא יודע לפנות את המקום, שהוא יודע שאין פה איזה רגש טיפשי של ידה קטנה, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך הרגש הזה. כל פרשת השבוע, אני חושב, מדברת על נשים. בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, נכון? תחת התפוח אורתיך, השם מחבטך עמך, השם מחבטך יודדתך, למדנו את זה גם בשמואל, על המראות הצובעות. נכון? אז בואו נזכיר את זה שהנשים מביאות את המראות שלהם למשכן, וממנו מקימים את ה... מהמראות האלה עושים את כיור הנחושת. אז חז"ל אומרים, ורש"י מביא את זה שם, שהמראות הצובעות, אשר צבעו פתח חול מועד, שכשאנשים תרמו את המראות, המראות שלהם נעשות מנחושת. זה היה החומר שמאז היו, שבתקופה היו עושים מראות. אז כשהם תרמו את הנשים, את המראות שלהם, אז משה רבנו לא רצה להגיד, המראות עשויות ליצר, מה הקשר לזה למקדש, מה הקשר לזה להשראת שכינה? והקדוש ברוך הוא אומר, אלו חבבים עליי מן הכל. למה שאנשים במצרים, אנחנו צריכים לנסות להיכנס לראש של מצרים בשביל להבין מה קרה שם. במצרים זה עשרות רבות של שנים של דיכוי, שהם לא מאות, אבל החלק הכבד ביותר, זה עשרות רבות של שנים שהדיכוי הולך ונהיה כבד מיום ליום, ומעילה מצב הרוח, והדיכאון, והדימוי העצמי, והחשק, ושמחת החיים, כולם הולכים ומתפוררים. זה לא משכנות עוני, זה משכנות עבדים, זה דור אחרי דור. אנשים שרואים איך רוצחים את הילדים שלהם והם לא יכולים לעשות כלום. איזה השפלה פנימית זאת, איזה אובדן אמון יש. אין כוח לכלום, אין חשק לכלום, אין בשביל מה לקום מחר בבוקר, אין שום חלום שיכול לכם. הם גרים בארץ שלא נמלט מן האדם מעולם, מבית עבדים. איזה גזירות, איזה קושי, והימרו את חייהם. זה חיים מרירים, ובחיים כאלה שאין בהם שמחה ואין בהם תקווה, אז עד לאט החיים הולכים ומדלדלים, והכל רע ורע ורע. ורק דבר אחד יש טוב, נכון? ודאום כך, ובני ישראל פרו וישוצו והרבו ועצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. פרו והרבו וישוצו ועצמו מאוד מאוד, זה שישה מונחים. שישה מונחים, חזרנו עם שישה בקרס אחת, נכון? אז בואו נקרא עוד פעם את הפסוק, בני ישראל פרו וישרצו. מה זה וישרצו? וישרצו זה שרצים. וישרצו, התורה לקחה מילה שאני הקטן לא הייתי לוקח. אני רוצה לתאר שיש שפע, ילודה וברכה, אז היא לא אומר שרצים, להשריץ, אני לא אומר, עם ישראל משריץ, ברוך השם, הרבה... להשריץ זה שרצים. אז למה התורה משתמש במילה הזאת? כי זאת הייתה החוויה, מה פירוש למה? כי הכל רע, והכל זוועה, והכל גיהנום, והכל עבוד, יש רק דבר אחד, ילדים, 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 בלי סוף ילדים. כמה ילדים? כל הזמן ילדים. ילדים זה הכללה
של העולם השלישי. ילדים זה הכללה, התפוצצות אוכלוסין. כי מה אין אוכל שיש, אז יש עוד פתאום. זה לא ילד, מזל טוב, תאומים, שמישייה. תמיד, היום פה כשיש חמישייה, זה אירוע ארצי. נכון, מד"א מתגייסת, מנכ"ל משרד הממשלה, כולם תורמים, תנובה, זה שבע בנות שירות לאוריבך, אבל שם זה עוד ילדים ועוד ילדים. במשכנות עוני, עלובים כאלה, מסכנים כאלה. כמה חום אתם חושבים התינוקות האלה קיבלו? כמה תשומת לב? כמה? לכל ילד כזה אתם יכולים לקנו אופניים חשמליות ומחשב. זה עוני עלוב ונורא, אבא בקושי בבית. כמה מתחתנו בחיים? חיים כמו במחנות שם בצפון... צפון מה? ויתנם, קוריאה, אני לא זוכר. בשניהם נשמע לא נחמד. אבל זה בערך האווירה, והכל עלו, ועוד ילדים ועוד ילדים, מסכנים הילדים האלה, מסכנים הילדים, וזורקים אותם, והאימהות קוברות אותם בשדה, ועל גבי חרשו חורשים, העלו חולים העניתם, מדרשים כאלה מפחידים על ילדים שגדלו כמו חתולי בר, הם מגיל אפס לא הכירו את ההורים שלהם, והם נמלטים וחיים בביובים, כמו שבוע שם נפטר האחרון לוחמי מרד גטו ורשה. לא זוכר את שמו, אבל הקדוש ברוך הוא ודאי זוכר אותו. אז הילד כזה שחי בגטו ורשה, הוא כל הזמן חי בביובים, דרך זה שהוא חי בביוב, אז הוא ידע לחלט את כולם ולהוביל את כולם. אבל לאן אתה מוליד ילדים כאלה? לאן אתה יולד? ועכשיו עוד זורקים אותם ומשמידים אותם ועושים, איזה חיים מצפים לילדים כאלה? מה זה? התחושה הייתה שמי? רק פרעה מבין את המהלך האלוקי, את הדמתו, הוא מבין שזה עם בני ישראל, שבתוך התחושות האלה שבשרצו, צומח עם. מתוך היחידים האלה פתאום יש מהלך אלוקי שדוחף את כולנו לקנה מידה אחר בהיסטוריה. אבל חוויה זה זוועה. והגברים חושבים ובשכל, הוא יקשה. קשה, צריך להבין, קשה, אלוקים מדבר פה. והילדה הקטנה, זה לא הילדה הקטנה, זה המראות הצובעות, אז אנשים היו לוקחות את המראות ומתייפות בהם. זה לא לעניין, זה לא קשור למשכן, אבל זה הגאולה, זה בשכר נשים סתקניות, נגלו ישראל, כך חזל אומרים. משום שהם היו לוקחות את המראות האלה, ומביאות לבעליהם אוכל, הם לא הכינו להם קרם שנית, שיהיה. כנראה שלא. זה פיתה עם שתי זיתים, אני יודע מה. כבר גדל שם במצרים, והן מביאות, ואז הן נותנות להם לאכול שם בשדה, בתוך בית העבדים העלוב הזה, מסכן הזה, בתוך מחנות העבודה האלה, והן מתחילות לשחק איתם עם המראות, לשחק איתם כזה משחק, לנסות לגרום להם משיכה כזאת, לנסות לגרום להם. הם רצו להיות בהיריון, אנשים האלה. אני אומר כל כך, אתם יודעים שלאישה להיות בהיריון זה לאין אורך יותר מגבר להוליד. אישה זה 9 חודשים, והגוף שלה נושא אותם, והיא אחרי זה תניק אותו, ואחרי זה תגדל אותו. ואם כבר לא כדאי להיות בילדים מצרים, זה נפל אנשים, ואנשים, זה לא שזה אישה, לא היה כנס נשים, תנועת נשים התארגנה ואמרו, נשים, בואו נשכנע את הגברים. זה בליבה של כל אישה, צמח באופן טבעי. כי בשכל הכל עבוד, ובשכל ילדים זה העונש הכי גדול שיש לנו. נחכה, להפך, לא כדאי שיהיו 4 ילדים משפחה, 5 ילדים משפחה, שנוכל קצת להשקיע בהם, לחנך אותם. הללו עובדה, 50 יצאו בני 20 מצרים, אתם זוכרים? לא תמיד זה הצליח. לא כולם הצליחו להיות כאלה ירי שמיים. הללו עובדה עבודה זרה, הללו עובדה עבודה זרה, כך אומרים מלאכי השרת. למה אתם יכולים לצפות? מי חינך אותם? מי דיבר אתם בכלל? ויש בעולם הנשי, ברגע שהם לא מבינות למה, הם רוצות להיות אמהות, ושם מדבר אלוקים, אלוקים מדבר דרך הרגש הזה, כן. נשים צדקניות, לא תמיד, לא כמו שרגש נשי אומר נכון. אבל הכישרון הנשי, התכונה הנשית, היא להיפגש בדבר האלוקים. איך? במקום אחר, במקום מאוד שונה מהגבר. התכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה. היא צריכה להיות קשובה לעצמה, ושלא יהיה אף אחד שיעלה על דעתו שזה יותר קל ובטח לא יותר פשוט. להיות מלאה אמונה בעצמה. להיות מלאה, היא גם בעולם הזה, וגם לה יש יצרים רעים, וגם לה יש משברים, וגם לה יש חולשות, וגם לה יש יוש. ההקשבה של אלוקים שעשני כרצונו, להקשיב לרצון, האמון הזה, קודם כל האמון של אישה, רק אישה מסוגלת להאמין שהיא עשויה כפי הרצון האלוקי, ולא כפי משהו שנותק מהרצון האלוקי. יש פה משהו בסיסי מאוד, שורשי מאוד, אני מאמינה, כן, אני עשויה לפי רצונך. רגע, זה בא לידי בהתנהגות שלך, כל הקושיות האלה לא ימנעו מכל אישה. כל אישה יכולה להגיד זה כל גבר, אין סיכוי שהוא יהיה מסוגל להגיד ברכה כזאת. להאמין שהוא עשוי כרצון. גבר לא עשוי לפי הרצון, לא נכון. גבר עשוי לא לפי הרצון, והוא צריך להיאבק, והמאבק הזה, והשינוי הזה, והעמל הזה, עמל תורה, עמל מצוות, עמל חיים, הוא זה שיביא אותי להיות לפי רצונו. מה פתאום אני כאן מרצונו? מה פתאום? אבל זה ממש לא פשוט, זה לא שאישה
בזרום. זה סוג אחר של זרום. זה זרום שדורש המון אמון, והמון ענווה, והמון הקשבה. מה האנשים האלה? הם שילמו מחירים כבדים מאוד, אבל כן, המראות האלה חביבות עליי מן הכל, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה. זה לא שאני מסכים שגם הם ייכנסו. הבריאות הנשית הזאת, נשים דעתן קלה כי היא צריכה להיות קלה, כי הדעה היא מאוד חשובה, השכל הוא מאוד מאוד חשוב, אבל השכל הוא לא הכל. השכל הוא המפקד, השכל הוא המוביל, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הרבה כוחות אחרים, ובכל משפחה הגבר הוא זה שאמור להיות האבא, אבל הגבר הוא אבא בתנאי שהוא קשור ומכבד ומלא ענווה לכל כוחות החיים שבאים די בטח דרך האמא, וגם ממילא מכל המרחב של כוחות החיים האחרים שמתגלים בתוך המשפחה. אז התכונה של הגבר בנויה לבוא לראשון ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. אומנות זה לאו דווקא, אני חושב, ציור ופיסול, זה יותר מקצוענות, אומנות. חייב אדם ללמד בנו אומנות. אומנות. אני לא יודע איך מנגדים את זה בדיוק. אבל אני מצליח להסביר את ההבדל. היא כתוב פה תרבותי. תרבותי זה גם לאו דווקא לכתוב סיפורים. זה לבנות מבנים של תרבות בעולם. לבנות חברה, לבנות התקריות, לבנות מבנה עומק. והתכונה של האישה הבנויה להיות הולכת מפתחת דווקא מתוכיותה בלא אומן של ספרים. לא פתרנו אותה, לא שחררנו אותה כי היא לא מסוגלת. היא לא בנויה לזה, התפקיד שלה זה להקשיב לאלוקים מתוכיותה, כן, כן. פה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל, הקדים נשים לגברים. וכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. פה הרב מעביר אותם למקור הרבה יותר מטלטל, משום שאנחנו התחלנו במשנה שלנו. המשנה שלנו דווקא פתת עמוד א' אמרה שנשים פטורות מתלמוד תורה. ופה אנחנו עוברים למשנה מסרת סוטה דווקא עמוד א', ששם זה מחלוקת תנאים, בן עזאי אומר שאדם חייב ללמד את ביתו תורה, אבל רבי אליעזר אומר שכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. ורבי אליעזר, למרות שרבי אליעזר בדרך כלל לא נפסק להלכה, משום שמבית שמאי, שמותי הוא, פה כל הפוסקים פסקו את רבי אליעזר. וכך נפסק להלכה גם ברמה במשוכן ארוך, שכל המלמד לא רק שהיא פתורה, פתורה זה בסדר, פתורה בסדר. אבל פה זו אמירה שוללת, פה זו אמירה ביקורתית, לא שהיא פתורה, שזה לא טוב לה. תפלות זה מילה שלילית. יש איזה מדרג של פירושים בראשונים, באחרונים, מה פירוש המילה תפלות? רבינו חיים לא אומר זה עבירה, אבל יש קשר מזה הרבה יותר מעבירה. תפלות זה מונחים יותר קשים מסתם עבירה, אם יש דבר כזה סתם עבירה. אז מי שמלמד ביתו תורה, אתה אומר רבי אליעזר, נפסק להלכה. אז הוא פוגע בה, למה הוא פוגע בה? משום שאישה מפסיקה להיות אישה, ואישה מפסיקה להיות גבר, אז אנחנו מאבדים את האישה. תראו, בואו נעשה סקירה הלכתית קצרה, מה זה כל המלמד תורה, ביתו תורה? זה נפסק להלכה. אבל זה נראה בפוסקים שהדגש שנפסק להלכה זה המלמד ביתו תורה. זה לא על השאלה אם מותר לאישה ללמוד תורה או אסור ללמוד תורה, אלא אם אני יוצר מערכת שטובעת מבנות ללמוד תורה. גם הרמב״ם בעצמו יחלק בין תורה שבכתב תורה שבעל פה. זאת אומרת, התורה שאסור ללמדת ביתו תורה זה תורה שמתבססת בעיקר על ה... מסע ומתן, על שעשו פוסקים נקרא לזה כך. תורה היא הרבה מהם שעשו פוסקים. מדרשים, תורה שבכתב הרב אומר ודאי. כל הפוסקים אמרו שדיברנו על זה שהשולחן ערוך שהיא חייבת, היא מברכת ברכות התורה לפי כל השיטות, והיא צריכה ללמוד את ההלכות שהיא מחויבת בהם, זה הרבה, ואמרנו שההלכות שזה לא רק הלכות קטנות, זה גם יסודות, אמוניים, נפשיים, איך בונים אישיות כזאת שעובדת את השם, איך בונים אישיות כזאת ש... זה משתנה מאוד מאוד מדור לדור, ודור שלנו אני חושב ש... שוב, אם אחת גדלה באיזה מקום כזה, באופן פשוט, אני חושב שכדאי מאוד שאנשים ייפגשו עם הגודל של התורה ועם העומקים של התורה מול כל השר שקיים היום מבחינה רוחנית, בטח הדיונים על הפמיניזם ומעד האישה, אם לא נשאב מתוך בערות האמונה, זה יהיה הרבה יותר מסובך. אז זה ודאי מותר. כל הממד תורה, ביתו תורה, ככה נראה גם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך וגם בפוסקים, שכל מיני שוטים. יש, הרי היו נשים תלמידות חמות. בת של רשי, ככה סיפורים, שהבת של רשי הייתה ראש ישיבה. בת של רשי הייתה... לרשי היו רק בנות, לא היו לו... יש שתי בנות שהן האימהות של בעלי התוספות, של רבנותם, של ריה זקן. ואחת הבנות, אני לא יודע כמה מקורות יש לזה, אבל זה ידוע באנסה, הייתה מלמד מאחורי וילון, הייתה ראש ישיבה ידועה בבגדד, אסנת קראו לה. ויש לי מהלך הדורות, נשים צדקניות כאלה, יש בשוטים מעט חידושים, יש
הדריש המביא, אני חושב, להקדמה לטור, שנשים אשכנזיות הן בערב שבת, הן קודם כל מדליקות, ואז מברכות. הברכות לא עובר לעשייתן. למה? כי לפני נשות אשכנז, וחלק נשות ספרדים, ברגע שהדליקה את הנרות, אז היא קיבלה, ברגע שהיא מברכת, אז היא קיבלה את שבת, היא לא יכולה להדליק, כי להדליק זה חילול שבת. אז קודם מדליקים את הנרות, ורק אחרי זה מסכימים את העיניים כי יכולו ליהנות, ורק אחרי זה מדליקים. ואימא שלו חידשה ככה, אומר, אימא שלו חידשה שביום טוב לא עושים ככה, שביום טוב קודם מברכים ואחרי זה מדליקים, כי ביום טוב מותר להדליקש. נזכרתי במין משהו קטן. אבל ודאי שיש נשים שפזורות, אני מקווה נשים שהן למדניות גם בשס ופוסקים. גם בשס ופוסקים. נשים שהן נשות אמונה גדולות, נשים ש... יש גם היום, אני חושב, נשים תלמידות חכמות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה את הדור שלנו, נשים תלמידות חכמות שהן מובילות, מנהיגות, אבל לא בשעת סוף עוסקים, בתחומים שהם הרבה יותר מתאימים לאישיות הנשית. בתחומים של רוממות של אמונה, והדרכה, ואמירות מוסריות גדולות ומעמיקות. אני לא... בקי בכל התחומים, אבל ברוך השם זכינו גם בדור שלנו, גם בדורות קודמים וגם בדורות שלנו, אנשים שהם נשות אמונה גדולות מאוד, לא רק ב, גם ב, 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 בהקשבה, גם בידע, בוודאי שיש הרבה דברים כאלה, אבל אנחנו אחרי כל הדיונים האלה לא נוכל שלא להקשיב לכל המלמד תורה ביתו תורה, כלומר לא תפלות. אני חושב שכשבאים אל האישה, כך אני מבין זה, ואם אין אישה מצפים להיות גבר, מכיוון שבאמת היו בעיות קשות בזה שדיכאו נשים. הפמיניזם לא קם סתם, הפמיניזם לא קם סתם משתי סיבות. סיבה אחת שבאמת פגעו בנשים, באמת לא אפשרו להם למעש את הפוטנציאל שלהם. באמת יש גברים שניצלו את הכוחניות שלהם כדי שאנשים שרתו אותם. וזה עוול שצריך לעקור, וברוך השם, בעם ישראל זה לא פסה. אבל יש בעיות בתרבות שהם כאלה, יכול להיות שלא רק ש... חלוקת העבודה הנכונה, יש כאלה שליבה מרה גרם להם לפגוע בחושה, לנצל את החושה הפיזית של נשים. יש עוד פעם נסתר כנראה מאוד שחדשה איננו חיבורי חדשה בארץ נקבת ספרב גבר. מהלך הגאולה מוביל אותנו לכל מיני דברים שיכול להיות שיש בהם איזה משמעויות פנימיות עמוקות מאוד, שגם יסודות של נשים יותר, של הקשבה, של החלה, של מה התכונה הכי יסודית של אישה? התכונה הכי יסודית של אישה זה החלה, נכון? אישה זה באר, באר מים, באר, כי באר זה לפנות מקום, זה התכונה האלוקית שבראת העולם. מה הקדוש ברוך הוא עשה קודם כל? פינה מקום. והיה עסוק באחרים, מה האישה עושה ביחד לתינוק שלה? היא עסוקה בו ולא בא. אז התכונות האלה, תכונות שחלק מתהליכי הגאולה, הם יעצימו את זה, יגדלו, יראו את הגאונות, את הקדושה שבזה, ממילא זה מקום. אבל באמצע יש כל מיני תופעות תרבותיות חלולות, שקריות, הרסניות, אלימות, שא' כאילו מנסות תשטש ולכפור בהבדלים המהותיים שבין גברים לנשים, וב' זה במינטר דה סדר, הם מצליחים לעשות את זה, כנראה שהם שם יותר מדי רש"י ותוספות, הם מצליחים לומר שאישה היא כמו גבר, מצד אחד היא גם היא יכולה, אין הבדל בין נשים וגברים, אין דבר כזה נשים וגברים, אין דבר כזה נשים וגברים, אז מה? את אישה כמו גבר, הניסיון הזה לטבוע מנשים, נגיד מנשים מסוגלות, בואו נכריז באופן ברור שלאף אחד לא יספק, נשים יכולות לעשות הכל, בסדר? בואו נהיה רגועים, נשים יכולות לעשות הכל, נשים יכולות ללמוד רבי עקיבא איגר, ונשים יכולות מה לעשות? נכון, לשחק כדורגל ולזרוק ביצים על השופט, מה שגבר יכול לעשות, נשים יכולות לעשות הכל, הן לא פחות חמות ולא פחות זה. שוב, חוותת האגרוף שלהם באופן סטטיסטי פחות, אבל יש כאלה שלא כדאי להיפגש באגרוף שלהם. יש, זה לא דיון מה הם יכולים לעשות, זה לא הכיוון בכלל, זה כל כך לא קשור. נשים שמנסות להראות שגם יכולות לדברים, הן נשים שחוטאות כלפם וכלפי העולם כולו בחטא עמוק מאוד, משום שהן בוגדות בשביחות, ביד, באושר שלהם, של כל העולם, הן לא מסכימות להיות נשים. אז יופי, אז גם את. וכשזה חודר לתוך בית המדרש, אז אנחנו עלולים לבוא למקום כזה שמלמד ביתו תורה. שוב, מה בעיניי הקטנות מלמד ביתו תורה? אם אישה רוצה, יש לה חשק פנימי ללמוד תורה, אז זה הרב לא מדבר. אם יש לה צמה, זה מדבר אליה. כל אחד יש לו פרצוף שונה. אם יש לה כנות פנימית, כנות פנימית, כמו מצוותו של זמן גרמן. אם לאישה יש חשק פנימי להניח תפילין, יש לה. היא נשגבת, היא רואה את האורות, היא בקיאה בכתבי הארי, לא בקיאה, עמוקה מאוד בכתבי הארי, והיא רואה תפילים והיא מתחילה זרמים של קדושה ממלאים אותה, והיא חייבת כמו אברהם אבינו בלי תפילין הכל התפרק. בסדר, זה מיכל בת שאול שהניחה תפילין ולא מיכו חכמים בידה, אבל אם אישה מיכה תפילין כי גם בנים מניחים תפילין, אז יש פה משהו שהוא היום ונורא, יש משהו עגום, זה לא עבירה, בסדר, זה לא עבירה, אבל אני לא יודע, הבנים שאני פוגש הם מניחים תפילין והמצווה הזאת חביבה עליהם, אבל הם לא היו מניחים תפילים, לא היו חייבים. זאת אומרת, מעטים בדור שלנו, הם באמת מלאי תשוקה פנימית, הם מרגישים איזה חור מלא כאב פה בראש, אם התפילים לא יחלחלו לתוכם. אנחנו עושים את זה באהבה, משקיעים, מהדרים, מחפשים סופר מובחר ובעל מקצוע שעשה את הבתים. אנחנו אוהבים את המצווה כי היא מצווה להגיד שאנחנו כבר ברמה כזאת, שאנחנו מלאי תשוקה פנימית לתפילים, בוא נאמר שיש כמה גברים שעוד לא הגיעו לשם, נגיד זה. ולכן אם בת באמת הגיעה לשם שמניחה תפילין מתוך שהיא מצויה, זה בסדר גמור, זה בכלל בת שאול. אבל אם מניחה תפילין כי גם גברים מניחה תפילין, או היא רוצה להחמיר, היא רוצה להחמיר, היא רוצה להדר, היא רוצה להחמיר, תחמירי באנשיות שלך, תחמירי בתפקיד שלך. מה התפקיד שלך עוד מעט נראה, אני צריך ללמוד את העסקה שמודפסת מעל זה. לשם את תובילי את כוחות החיים שלך. האם את עושה את זה כדי להראות שגם גברים יכולים? אז גברים, אז זה לא כלום. זה חסר משמעות. זה לא חסר משמעות. אנחנו מדברים פה לא על קיום מצוות, אני לומד תורה. מי שלומד תורה, כי גם אני יכולה. היא לא לומדת תורה. לומדת תורה במובן הזה. במובן ההלכתי, במובן של מה שאנחנו פוסקים. ללמוד תנ"ך, ללמוד זה בטח שהיא יכולה. היא יכולה והיא גם צריכה בחלק גדול מהמקרים, שוב, כי זה בונה את התשתית האמונית. אבל אם אני בונה מערכת כזאת שטובעת מהבנות ללמוד את זה, ומציבה ביניהם רף, ומבקשת מהם, ומהללת את זה, ואז היא הולכת ולומדת, לא בגלל שמה, שזה החשק הפנימי שלה, בגלל שמערכת מצפה ממנה, זה מלמד את ביתו תורה, מלמד ביתו תורה. ולכן הבת של רשי, הבת של רשי הייתה שם, אם יש אבא כמו רשי, זה גיוני שתצמח בת כזאת. אז הבת של רשי, או נשים שפזורות לאורך כל היסטוריה, אם זה בא מהם, צמח מהם, אז זה הדבר שיכול להיות הכי, הכי אמיתי שבעולם. סיפרתי שהייתי פעם באיזה מפגש של אנשים מכל מיני מוסדות בציונות הדתית, והייתה שם מישהי מדרשה שסיפרה שאצלה במדרשה הבנות לומדות גמרא ולומדות ללמוד מאוד גמרא, והיא אמרה, כל שבוע עושים לנו סיום במסכת, כל שבוע יש סיום במסכת, כמעט כל שבוע יש בנות שעושות סיום במסכת, וככה לא ידעתי איך לאכול את זה, ישבתי והקשבתי, ואז אמרתי, וואלה, בשבי חברון גם חבר'ה יודעים קצת ללמוד בקיאות, ואם לא, אז יש פה מטיבטה ושוטינשטיין, לא משתמשים בזה סיום, טוב, בטח גם הם לא משתמשות. אז בכל אופן, אני לא רואה פה כל שבוע סיום מסכת. ויש פה שיעור ב' וג' וד' וגם י' ד', ובכל אופן לא רואים שבוע כל שבוע סיום מסכת. כי יש פה משהו שאני לא יודע, כל מכל כבר, יש פה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מוחצן. למה לא עושים פסק? למה כן לא עושים סיום מסכת? כל מי שלמד קידוש, יודע שלמד קידוש מוצר זה הרבה מאוד חודשים. של שלושה סדרים, של לשבור את הראש, של עמל גדול, של לפצח עמוד גמרא ואת השקה וטריה. לפעמים אתה יכול להיות תקוע, כביכול בחוויה שלך תקוע, על כמה שורות, הרבה מאוד זמן. ומה זה קשור לסיום מסכת? יש רגעים כאלה בחיים. אתה רוצה, לפני הגיוס שלך, אתה נפרד מהישיבה, אתה עושה סיום מסכת. בשלושת השבועות, סוף זמן קיץ, אז הרבה אנשים סיום מסכת. יש לי מעמדים מיוחדים, לפעמים אתה צריך לארגן להצליח סיום מסכת. אבל זה משהו פנימי, מה זה? הרבה סיומי מסכת, זה או כזאת ישיבה שהתרגלו ללמוד הרבה בקיאות, או שיש פה משהו שהישגי כזה, משהו תחרותי כזה, משהו שצריך לספק הוכחות. כל מי שבא ולאן בעומקה של תורה, אז מה זה מתי אני גומר? מה זה קשור מתי אני גומר? מה זה רלוונטי בכלל? איפה זה צומח משהו? זה לפעמים יכול להיות בדיוק הפוך מלינה בעמיתתה של תורה. יש דפים שאני יושב עליהם לא יודע כמה, ויש דפים ש... שוב, יש צרכים, לפעמים יש צורך נפשי, מסגרות כאלה, דף יומי, יש דברים שעוזרים לבעלי בתים לקבוע את תלמודם, יש לך ימים או מקומות בנפש, אתה יכול לעזר בזה, אבל כל המלמד תורה כמיתות תורה, כמו מדעת תפלות, זאת אומרת, זה לא רק מצוות עשה שהזמן גרמן, אישה פתורה, ואם היא עושה אותם, אז יש הצלחה כל עושה מצווה, אנחנו דיברנו, שזה רשות, ככה ראשון מסבירים. שהיא מקיימת בדיוק את אותה, יש כאלה שאומרים שזה אינה מצווה ועושה, ויש כאלה שאומרים שזה רשות, שהקדוש ברוך הוא את הגברים הוא חייב, אנשים, הקדוש ברוך הוא נתן את זה, אבל מה תחליטו אתם. אבל בלימוד תורה ככה, משהו, זה לא ככה. זה לא רשות. זה רשות, אלא אם כן זה בא מתוכה. אפשר לחנך ילדות, להדיק חנוכיות. אבל פה לפי מה שהגמרא אומרת, זה לחנך ילדות שהן צריכות לעמול בתורה הגברית, נקרא את זה ככה, בתורה הגברית, אז היא מלמדה כאילו מלמדת עטיפות. למה? למה המושג הכל כך חריף הזה? למה? למה? זה בעצם הרב אומר שמבחינה הנשית התורה לא ברור בכלל שיוסיף עוז לאדם עושר. מהכיוון הנשי של המציאות, מהכיוון הנשי של ההוויה, הצד הלימודי, הצד המידעי שבתורה, הצד המדעי שבתורה, הצדים מורים לכאן ולכאן. ואחריו פוסק פה את הסוגיה הזאת. כל קלקולי החיים באים, ועכשיו הוא מסייג את זה, שאולי לא כולם, אבל כל פנים רבים מהם, מזה שהאיש רוצה לבוש בגדי אישה. זה לאו דאורייתא, מה זה רוצה לבוש בגדי אישה? הוא רוצה להיות אישה, הוא רוצה להיות איש שלבוש בגדי אישה. מה זה לבוש? כוונה, הופעה בחיים שלו פה, היא דרך כיווני נשים, כיווני חיים נשיים כאלה. יש סגנון כזה, סגנון כזה. ומי זה יכול לחדור גם לראשי מערכת הביטחון, סגנון כזה נשי. נשים זה מאוד יפה שמבינות ומכילות ומקשיבות, אבל גבר צריך להילחם. ראשי מערכות ביטחון, אנחנו מצפים להם שיהיו אנשים מורכבים ולא אנשים אלימים, ואנשים שיודעים שלא, אי אפשר לפתור כל דבר בדרך הכוח, אבל אנשי מלחמה צריכים להיות עסוקים ועיקרון, ואנשי מלחמה זה ממונים, אז זה השליחות שלהם. הם מנהלי משק המים, הם יכולים גם לדאוג לאתרי טבע ופריחה, אבל זה עיסוק מאוד שולי. לא זה נשלחתם, אתם לא נשלחתם עכשיו לסלול כבישים, נשלחתם להיות החיים על החיים. אז יש מין תרבות נשית כזאת שמבקשת, דורשת מאיש ללבוש בגדי אישה, תרבות נשית ש, 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 שמתייחסת לכל גילוי של כוח כאל משהו תמה, כאל משהו שלילי, כאל מדינות, זכות הקיום שמדינות להגן על עצמם. העצם זה שאסור להילחם, אסור להילחם, היום זה תרבות נשית כזה, אסור לך להשתנות. אסור לך להשתנות, תקבל את עצמך. תקבל את עצמך, אז תקבל, לבי שנקבל את עצמם, כשנקבל את עצמם אני צריך להסיר את העורלה שלי, כשלהסיר את העורלה שלי אני צריך לזהות את העורלה שלי, אני צריך להיות מספיק מלא ענבה, להבין שעל מה אני מתמודד, מול מה אני מלחם, לזהות את זה שהזהות שלי היא הבעייתית. אני לא, אני כבר שלם, מין תרבות קיינית כזאת. אני שלם, אני יודע, רק אם העולם יש בעיות, אז אני אעשה. אני הזהות שלי, הזהות שלי כזאת, ככה בא לי, ככה מתאים, ועכשיו אני אנסה שהעולם יתאים לי, העולם יסתדר. אסור להגיד למישהו משהו, אסור להביא ביקורת היום, כי אתה מעביר ביקורת, הוא נעלב, אתה יודע, יכול להיות אדם שיתנהג בצורה מחפירה, אבל אם מישהו אמר לו, מה הוא נעלב, הוא דיבר עליו לא יפה, היום מישהו אומר, מתאים לי, אסור לך בין לדבר, מה הכוונה הזאת? לפנים אתה מרגיש שזה עוול מוסרי. איך העלת להגיד למשהו משהו, כי אסור לא יצרים לצמוח מתיכויותינו. גבר מסובך ומאוד לצמוח מתיכויותינו. אם גבר היה אומר לאמרם, שלך קשה משל פרו, אז אמרם היה אמור לנפנף אותו. הוא נפנף אותו כנראה, היו כמה גברים כאלה. רק שבא ממקום נשי, שוב, איזה אישה, אישה שעובדת להערתה, צדקותה, אישה לא אגואיסטית, אישה שעסוקה בעם ישראל, בתורת ישראל, אישה שעסוקה בלתת, בלהכיל, בלאהוב, בלהפריח, בוודאי שאישה כזאת. נשים צדקניות אנחנו אומרים, כמעט כל קלקולי החיים באים מזה שאיש רוצה לבוש בגדי אישה. ואז הוא לא יודע מה לעשות, איך היחס לכוח, ואיך היחס למוח, ואיך היחס לשלווה, ואיך אתה מקבל את עצמך, איזה צדדים בעצמך אתה מפתח, ואיזה צדדים... שוב, כשבכל גבר יש גם צדדים נשיים, נכון? אמרנו, 9 קווים שיחה נתלו נשים, אבל אחד נשאר, נשאר, כמובן שגם בנו צריכים להיות את הצדדים שאנחנו צריכים לקבל את עצמנו, ולהקשיב לעצמנו, ומלא, אבל בזהירות מאוד גדולה, בזהירות. בזהירות שעומדת אכן ומבינה שאם אני לא יעמול, המילה עמל היא מילה שגבר אמור לאהוב אותה, לשמוח בה. המילה עמל זה מילה שמביאה בנו שמחה ויופי וזהות והתפתחות וצמיחה והקשבה לאלוקים. כשהמילה עמל אצל נשים היא לא נכונה, זה לא קל, שאף אחד לא חושב מיד נראה למה זה לא קל. האיש רוצה לבוש בגדי אישה, מה זה לבוש בגדי אישה? לגדול מאליו כצמח השדה, מתאים לי, בא לי, מדבר אליי, זאת הזהות שלי. נכון, היום בתביעה מאדם יש נטיות מותרות ויש נטיות אסורות, תאבק נגד הנטיות, תנסה להשתנות, תנסה ללמוד אותם. יש אנשים שיש להם נטיות הפוכות, הם ממשיכים לבני בינם, אז אנחנו אומרים, בוא, לא, מה פתאום, אל תתערב, ככה הוא. מה הוא, קודם כל בגור שהוא לא כזה, וגם בשביל מה הוא לא כזה, רק באיזה מקום משובש, חלה איזה קצר בתקשורת, אז יש איזה מין פשע, איך אתה מעליב אותו, איך אתה אומר לו, איך הוא לא מוכן לקבל את עצמו, מה, איזה תעוזה הזאת, זה מין אמירה, אמירות, אני אתן פה דוגמאות קטנות, זה מתרחב הרבה יותר פני החיים, איך מנהלים מדינה, איך מנהלים חברה, איך מנהלים משפחה, איך מתייחסים לחינוך, איך מתייחסים לחיים, יש בתוכי הרבה יופי והרבה, איך משלבים את האומנות הזאת בין מה אני מזהה בעצמי כמבורך וטוב, ומה אני דורש מעצמי להתאפק ולהתגבר ולפחות לחכות איפה אני מבקש לצמוח, איפה אני מבקש לפעמים גם לכבוש, זה לא נעים לכבוש, לכבוש זה כוח, כן? לפעמים בשביל דווקא הפעולה הכי לא אלימה, לפעמים כמו צהל שלנו, שאנחנו מאמינים שהוא כזה, ולא נראה דיבור שהוא באמת הצבא הכי לא אלים שבעולם, אבל ברוך השם הוא יודע לעשות מסיכונים מוקדים, וזה דווקא כן, זה צבא של שלום, זה באמת צבא הגנה, זה באמת צבא הגנה לישראל, עם כל ההכפשות שיחפישו אותו, זה לא יעזור לאף אחד, הוא באמת הצבא הכי עדין והכי מתחשב, אבל זה הפעלת כוח, זה הפעלת כוח ש... ש... שהיא לא רוצה את הכוח, היא לא כוח בשביל כוח, זה לא כוח שבונה את האגו, זה לא... וזה לא צמח השדה, גם אני איש צמח ומתחתם מצמח, כך אומרים המשיח, נכון? איש צמח ומתחתם מצמח, אז זה לא צמח השדה, צמח השדה, תן לזה לגדול פראי, תן לזה לגדול פראי, אבל אם זה גודל פראי, אז כל סדר דר בפעמים תצמיח לך. אז כשגבר רוצה לבוש בגדוש בגדי אישה, מגדול מאוד כצמח השדה, במובן המוכני והמעשי. ולעומת זאת, האישה חפצה ללמוד ולכבוש, כן ללמוד. ואישה יכולה למנחת האינטלקטואל שלה, היא לא פחות כאילו זה מגבר, והיא יכולה למלא כל תפקיד, לא פחות כאילו זה מגבר, אבל זה חבל, זה עצוב, זה, 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 זה בגידה, לא במובן שהיא חייבת משהו למישהו. איפה היא? היא לא מוצאת ללוקח, כשהיא מנסה ללמוד מבחוץ, הרי יבואו ימים שאף אחד לא ילמד בהם, נכון? ככה נביא מבטיח לנו. ביום ההוא לא ילמדו עוד איש את ראהו לראה אותי, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. משום שאלוקים בסופו של דבר, התורה באה, אנחנו לומדים תורה כדי שהתורה, הגמרא, המשונים והאחרונים, יעזרו לנו לפגוש את אלוקים שבלב שלנו, בלב. אלוקים נמצא בתוכנו, רק יהיה
אלוקים נמצא בכל הרעות האלה. על זה שאתה אומר שאין אלוקי בקרבי, על זה נמצא בכל הרעות האלה. ובסופו של דבר, התורה זה הנשמה שלנו, התורה זה המהות שלנו. אז למה אנחנו לומדים כל כך הרבה? כדי להיפגש בבפנים הזה. ולאישה יש דרך של קבלה, של הקשבה, של שיחה, של מה שפירטנו בפעם הקודמת, שמסייעת לה לאט לאט ליצור את הוודאות ואת העושר הזה, בלי צורך לכבוש, בלי צורך לקלב, בלי צורך למול אורלה, בלי צורך להוכיח משהו עם משהו, בלי צורך לדרוך על משהו, בלי צורך לנצח אף אחד. להפך, ההקשבה העמוקה הזאת. ואם אישה לא מקשיבה לזה, ואם אישה חפצה ללמוד, חפצה ללמוד, לא בגלל שיש לה חשק פנימי ללמוד, כי יש לה חשק פנימי מצוין שתלמד. אם היא עושה את זה מתוך מה שמתאים לה במובן האמיתי שם, ולא בגלל מערכות לחצים תרבותיות וחברתיות סביבתיות. אם זה באמת מה בתוכה, אז שתהיה, אבל אם היא רוצה ללמוד, רוצה ללמוד ולכבוז, אז היא כובשת את עצמה, היא מדכאת את, את, את המעיין האלוקי שנמצא בקרבה. והרם מסיים בתפילה ובוודאות ובהבטחה שיבואו ימים והאחריות שלנו להביא אותם ימים. ככל שנברר את זה, ככל שנבטח בזה, ככל שנעמיק את זה, אז ככה הימים האלה יבואו עם פחות איסורים, יבואו ימים ויכיר. העולם מדבר, הרם מדבר 100 שנה לפני הפמיניזם הרדיקלי, הקיצוני, המעוות שיש בימינו. הרם מזהה את השורשים. אז קודם כל התופעה גודלת וגודלת, ורק אחר כך באים ימים, שיכיר העולם את הבטתו ויחזיק כל מין במידתו, יזהה את עצמו בשמחה במי שאתה, ולא תלטוש לעולם עיניים לרצות להיות מישהו אחר. ואז מה? יהיה לנו מין אנושי ממוזג, ממוזג שמכיל את הכל, שהטבע הבריא כשהוא לעצמו מצד האם. יש לנו אמא, אנחנו לא גברים ונשים, לכל גבר יש אמא, לכל גבר יש אישה, בעזרת השם לכל גבר יש גם בת. זה לא גברים ונשים, זה אחדות, זה ביחד. אנחנו בונים אורגניזם, משפחתי, קהילתי, חיים כאלה שלמים, שנשים מקרינות אלינו את הצד הנשי, את מה? את מה שיש לנו בטבע, את טהרת הנשמה, את קדושתם של ישראל שקדמה למתן תורה. אז זה מצד האם, והופעת הרוח הפועל והמחפש מצד האב, שניהם, מה שניהם? איך נקרא את זה עכשיו? רעיונות, רעיונות. שניהם כללו את יופיו של מי? של המין האנושי כנראה. תודה. ואז יהיה לנו מין אנושי מוזג שהטבע הבריא כשהוא לעצמו מצד האם ומצד האב, שניהם פסיק כללו את יופיו. תנקדו את זה איך שאתם חושבים. כל טוב סלע, שבת שלום.